מעולה. טוב, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב. כמו שכתבנו, אנחנו היום נעסוק בנושא שהרב קוק באחת האיגרות שלו מנתח כמה דרכים, בעצם שתי דרכים מרכזיות לקיום מצוות האמונה. בוא נגיד, אנחנו נראה שזה בעצם שתיים שהם שלוש. אני אסביר תכף למה הכוונה. אני אגיד קודם כל בעל פה כמה מילים, אחר כך אני אקרא גם כמה שורות מרכזיות מתוך הלשון שלו, לא נקרא את הכל, רק משהו מרכזי. הוא אומר שלמעשה שני גדולי ישראל, שהם אלה שיסדו שני דרכים, כל אחד ייסד דרך מאוד מאוד גדולה ומשמעותית בנושא האמונה, זה הרמב״ם והכוזרי רבי יהודה הלוי. כאשר המוטו של הרמב״ם זה אמונה דרך השכל, והמוטו של הכוזרי זה אמונה דרך הנשמה. נשמה, לא, תכף נראה איך הוא מגדיר את זה, אני קורא לזה נשמה / רגש פנימי, משהו כזה. אם נרצה, אולי אני אגיד עוד משפט שיכול לעזור להבנת ההגדרה הזאת יותר טוב. דרך אחת הולכת מהחוץ אל הפנים, דרך השנייה הולכת מהפנים אל החוץ. זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על הגעה לאמונה דרך השכל, אז זה בעצם מהחוץ אל הפנים. זאת אומרת, האדם כאילו נמצא באיזשהו מקום, כאילו לא מחוץ, אלא הוא חושב על הדברים מאיזשהו נקודת מבט קצת אובייקטיבית, קצת כאילו לא, שעוד לא נמצאת לגמרי שמה, אלא בוחנת את הדברים וחושבת עליהם, מעמיקה בהם, ומתוך כך מגיעה פנימה, כן? מגיעה לתוך החיבור, מגיעה לתוך הזה, לבין, כשאנחנו אומרים נשמה, אז בעצם אנחנו אומרים משהו אחר. אנחנו אומרים, אתה לא צריך לחפש שום דבר. למה אתה לא צריך לחפש שום דבר? כי איפה זה? זה אצלך כבר. הנשמה שלך היא כזאת. אתה כולך מהות של אמונה. אתה רק צריך בעצם להוציא את הדבר הזה מן הכוח אל הפועל. כן? צריך לגלות את הדבר שבעצם נמצא בתוכך. זה מה?
תמריצים מן החוץ. תמריצים מן החוץ.
יכול להיות תמריצים מן החוץ, אבל הם, בוא נגיד, הם יהיו אמצעי למטרה שהיא לגלות את הפנים. בסדר? כלומר, בוא נקרא כמה שורות מהלשון שלו. זה נמצא באיגרות ראייה בחלק ג' באיגרת תף שין צד ג' באמצע האיגרת, ככה. בפרטי האורחות נפלגו חכמי הדורות, איזו מסילה יבחר לו האדם בעסקיו ורוחניים בדרך קביעות. שדעת גדולי החוקרים האלוהים, שימו לב יפה להגדרה, דעת גדולי החוקרים האלוהים, כרב סעדיה גאון, הרמב״ם, והחובת הלבבות וסיעתם, שימו לב מי ברשימה הזאת, רס"ג, רמב״ם, חובת הלבבות, רבנו בחיי, אבן פקודה, ספר שלו הוא ספר מוסר אמונה, כלומר ספר משולב כזה, אבל ההקדמה שלו, הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה, את הצורך לחקור את האמונה בדרך השכל. בעצם זה הסיבה שהוא כותב את הספר. הוא אומר, הסיבה שאני כותב את הספר, זה שכתבו ספרים על חובות האיברים. זאת אומרת, על ההלכה, על הקיום. לא כתבו ספרים, או מספיק כתבו ספרים, על חובות הלבבות. זאת אומרת, על מה אני צריך לחשוב מה אני צריך מבחינה אמונית לדעת, ולכן הוא כותב את הספר שלו, שיסוד מצוות האמונה היא בעצמה מצוות הידיעה והתעמקות החקירה הישרה. מה ההגדרה של מצוות האמונה? זה ידיעה. הרמב״ם ממש מגדיר את זה, לדעת את השם. ככה הרמב״ם מגדיר את מצוות האמונה, זה לדעת את השם. עכשיו, ברור שזה לא ידיעה חיצונית, כמו שלומדים עכשיו איזה מקצוע, לא יודע, אני לומד עכשיו מתמטיקה. זה ידיעה שהיא בסוף יוצרת חיבור. האדם ידע את חווה אשתו, זה חיבור. אבל, אתם יודעים שברמב״ם, מורה נבוכים, הצלם אלוהים של האדם זה השכל. כלומר, כשכתוב שהאדם, קדוש ברוך הוא עשה את האדם בצלם אלוהים, מה זה צלם אלוהים? זה השכל. זה בעצם ה...
זה מה שמפריד אותנו בערך מהבהמות.
כן, לכאורה, כן, לכאורה ודאי יש צד, נכון? יש צד מאוד מרכזי שמבחין אותנו מזה, וזה השכל. ולכן הוא הכלי המרכזי שאיתו בכלל צריך לעבוד לפי הרמב״ם. עכשיו, ברור שגם אחרי השכל, כן, זה לא כזה שחור לבן, כאילו אנחנו עכשיו איזה רובוט כזה נעבוד עם השכל, ובכלל לא נהיה עם כוחות של חיים וכוחות של רגש וכדומה, אבל עדיין, כן, הנקודה של השכל תהיה נקודה מאוד מרכזית, הדעת, הידיעה, היא דבר מאוד מרכזי. ובדעתם אחזו כמה מגדולי חכמי הקבלה, המעמיקים על פי דרכם. זה חידוש מאוד מעניין, שגם בקבלה יש כאלה, שאומנם הקבלה לכאורה במהות שלה היא פחות שכלית, הרי הקבלה כשמה כן היא זה בעצם לקבל איזה השפעות וידיעות רוחניות, אבל את הקבלה עצמה הם אמרו שצריך ללמוד בצורה שכלית. שומעים? כלומר, יש מחכמי הקבלה, אומר הרמב״ם, אומר הרב קוק, יש מחכמי הקבלה שהם בעצם בכיוון של הרמב״ם בתוך הקבלה. בסדר? זאת אומרת, שגם את הקבלה, אמנם זה קבלה, אבל צריך בעיקר מאוד מאוד לחקור אותה כאילו בצורה שכלית. ומה, מי עומד בצד השני? דעת גדולי, שימו לב לביטוי נפלא, דעת גדולי חכמי הרגש. את הביטוי הזה? חכמי הרגש.
פסיכולוגים.
מה?
פסיכולוגים.
הצעה מעניינת. איזה ביטוי בתורה מזכיר לכם הכי קרוב לביטוי הזה של חכמי הרגש?
חכמי.
הופה, יפה. מה? שריך. חוזר הרבה פעמים במלאכת המשכן, ויעשו כל חכם לב מחכמי הזה. חכם לב זה לכאורה סותר, אם אתה חכם, אתה חכם בשכל. ואם אתה איש של לב, אתה איש של רגש. אז מה זה חכם לב? אז זהו, שלא. יש דבר כזה שזה נקרא, היום היו קוראים לזה אינטליגנציה רגשית. כן? זאת אומרת, אתה אמנם בא עם הלב, אבל הלב הוא חכם, הלב הוא לא איזה מין משהו כזה, משהו פשוט כזה, משהו שמושפע מכל איזה, אלא זה משהו מאוד מאוד עמוק, אבל שהוא כל כולו מכוון לזה לגלות את הלב בשיא העוצמה הפנימית שלו, וזה כבר דורש חוכמה. זה לא פשוט לגלות את הפנימיות שלנו, לגלות בעוצמה, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. ממשיך הרב להגדיר את גדולי חכמי הרגש, שבראשם עומד רבי יהודה הלוי, ובעקבותיו אחזו בעל העקדה, הריץ אברבנאל, האב וגם הבן רילאון אברבנאל, והרבה מגדולי המקובלים, זה בעצם כנראה רוב המקובלים, הוא אמר קודם שיש במקובלים שהם גם הולכים עם הרמב״ם, מבחינת הכיוון. אבל רוב המקובלים יותר בכיוון של ריאל, כוזרי. שימו לב, נבוני לחש של רגשי הנפש, אשר שדו נרגה, שדו נרגה זה ביטוי תלמודי של זרקו, מה זה נרגה? גרזן. שדו נרגה זה ביטוי בגמרא כשמישהו כאילו מנפנף, נקרא לזה היום, בביטוי של היום, כאילו קצת מוגזם, מנפנף כאילו מישהו, משהו אחר, מישהו אחר, דעה אחרת או כיוון אחר. זה הביטוי, זה זורק אותו, מה שנקרא זורק אותו מכל המדרגות כזה, שדו נרגה. שימו לב, בכל המהלך של המחקר ההגיוני, הוא בסיסו ביותר את היסודות של עומק קדושת ההכרה השירית של רגשי הנשמה והתעלותה הפנימית. עוד פעם, משפט קצת קשה, מה הכיוון שלהם? לא מחקר, אלא עומק קדושת ההכרה השירית, לשון שיר, של רגשי הנשמה והתעלותה הפנימית. כלומר, זה העומק של הלב, זה העומק של החיים, שהאמונה בעצם היא נמצאת שם, ומה שאתה צריך לעשות זה לגלות את האמונה הזאת, לחשוף אותה ולהוציא אותה החוצה. אם תרצו מבחינת האיברים של האדם, אז הרמב״ם זה הראש, והכוזרי וסיעתו זה...
הלב.
מה?
הלב.
פשוט. המוח והלב. מוח, שכל, מחקר, כיוון אחד, כיוון שני, נשמה, לב, עומק של לב, גילוי של הפנימיות, ולהעמיק ולחשוף אותה. חשבתי פעם שיכול להיות כמה דברים. קודם כל, מעניין, יש מדרש, ראיתי פעם, מדרש אומר, מאיכן נברא האדם? אחד אומר, רבי אליעזר, רבי יהושע, אחד אומר מהראש, אחד אומר נברא מהלב. זאת אומרת, כנראה זה לא מחוקת שהתחילה היום, אלא זה מחוקת שהיא כבר קדומה מזמן התנאים, כי ודאי הם לא חולקים פיזית מאיכן נברא האדם, לא יודע זה, אלא רוצים להגיד, מה בעצם האיבר המרכזי? זה הראש או הלב? זה דבר מעניין. כל פנים, מה רציתי להגיד? לגבי אברהם אבינו, אברהם אבינו הרי הוא ראשון המאמינים, ועליו, יש שני כיוונים בדרך איך הוא הגיע לאמונה. כי יש לנו כיוון אחד שאנחנו מכירים הרבה מדרשים, וגם הרמב״ם, וזה מתאים לרמב״ם הלכת בדרך הזאת, הרמב״ם אומר, באיזה גיל אברהם הכיר את בורו? לפי הרמב״ם?
לפי הרמב״ם?
כן.
שלוש?
לא.
13?
לא. מה? מה?
42.
קרוב מאוד, 40, יפה. אתה יפה, חם מאוד, כמעט רותח. גיל 40. שמע התיאור ברמב״ם לפניכם, זה נמצא בתחילת הלכות עבודה זרה. אגב, זה תיאור באמת, זה תיאור מדהים, שאולי כדאי לקרוא ממש ככה, רק... כמה שורות, הרמב״ם כדרכו, יש לו תיאורים ככה מדהימים, הוא מתחיל ככה מפריאת העולם, בימי אנוש, טעו בני אדם, הוא מתאר את כל התהליך, איך הם הגיעו לכל מיני, עבודה זרה וכו' וכו', אבל לענייננו, מה שחשוב, בהלכה, בסוף הלכה ב', הדרך זה היה העולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה גלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסובב אותו, כי אי אפשר שיסובב את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע, אלא מושקע באורכזדים, בין עובדי כוכבים, הטיפשים, ואבי ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם, וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד, הוא המנהיג הגלגל, ואין חוץ ממנו, וכו' וכו'. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות לבני אור כסדים, ולערוך דין עמהם ולומר, אין זו הדרך שאתם הולכים וכו'.
אני לא רוצה מה שאומר 40.
מה?
על מה הוא סומך שהוא אומר 40?
על מה הוא סומך, כן, המפרשים.
או,
יפה, יפה, מעולה. אז מי, אז המדרשים, המדרשים שאומרים שהוא היה בן שלוש, מה בעצם הם אומרים? הרי מה, מה?
רגש, תינוק יותר, כאילו פועל על פי הרגש.
רגש, או אפילו הייתי אומר יותר עמוק מזה. כשאתה אומר שילד קטן הכיר, אז אתה אומר, בעצם אתה אומר, שמה, זה הוא, זה משהו חווייתי, זה משהו שאחר כך כל החיים זה רק להוציא את זה מהכוח אל הפועל, כן? ולגלות את מה שבעצם כבר קיים. כי מה, בן שלוש, נו, באמת, כאילו, מה... עם כל הכבוד, כאילו, שיהיה הגאון הכי גדול בעולם, זה לא... אתה מדבר פה על תהליך של שנים שהוא עושה פה. חושב, כמו כל התיאורים של חז"ל, קם בבוקר, מסתכל על השמש, ואז הירח, ואז זה, וזה, כל הזמן הוא משוטט בדעתו ולומד ומנסה להבין מה קורה פה. זה דרך השכל. אתה אומר, לגבי גיל 40, אז יש פה משהו, זה ככה לא הנושא, אבל אם כבר הזכרת, יש פה איזה משהו, בין 40 שנה אומר הרייבד, אמר אברהם, מדרש אגדה, בין 3 שנים. אז הרייבד הוא מהמקובלים, אז הוא חולק על הרמב״ם. הרמב״ם אומר בן 40, כי הוא מדבר על שכל ועל שוטט בשכלו. הרייבד, שהוא מהמקובלים, הוא כנראה יותר מהקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה אומר מה, אז הוא חולק על הרמב״ם, הוא אומר יש מדרש, הוא בן 3. אז מה העומק? העומק הוא כמו שאמרנו. שאלה על איזה כיוון אתה, מה אתה מסתכל? מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על הדבר הזה. אמרתי לכם בהתחלה שיש פה בגדול שתי גישות, שאגב, כמובן אפשר לפגוש אותם בספרים, זאת אומרת, אם תלמד מורה נבוכים, אז תראה יותר את הדרך הזאת. אם אתה לומד ברמב״ם מצוות אהבת השם, הרמב״ם אומר איך תגיע לאהבת השם על ידי הסתכלות על העולם ועל התורה. צריך להסתכל, צריך להתבונן, אתה צריך לחשוב מה אני רואה, למה אני רואה וכו'. לעומת זאת, אם אתה לומד כוזרי, יש לכם שיעור בכוזרי, נכון? אז מהסתם אתם רואים את זה שם, מדברים על זה שם, אתה רואה כל הזמן שאומנם הוא שואל שאלות והוא מברר דברים וכולי, אבל בסוף הוא כל הזמן הולך למקום הפנימי, הולך למקום אחד הדברים, וזה פה אני אסיים עם מה שפתחתי, אמרתי בהתחלה, יש לנו שני דרכים שבעצם הם 3. למה 3? כי לגבי הכוזרי, יש פה בעצם, זה מתפצל לשניים. מה הכוונה מתפצל לשניים? יש כיוון אחד שאמרנו עד עכשיו, שהוא ממש נטו להגיד שזה הנשמה והפנימית, וכל שאר הדברים זה רק לגלות אותה. אבל יש גם מסלול נוסף שרואים אותו בכוזרי, וגם רואים אותו ברמב"ן, ולא עכשיו הזמן ככה אפשר לדבר על זה, ולהעריך על זה, ולהראות את זה, אבל, וזה להגיע לאמונה דרך ההיסטוריה. כי בעצם מה שהכוזרי, אם אתם זוכרים שם בספר, מה שרואים, זה שהוא אומר, תשמע, אתה יודע שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, כי אתה רואה את עם ישראל. זה בעצם, נגיד, כאילו, אם נגיד ככה במשפט אחד, אם נרצה למצות את הכוזרי, הוא אומר, תסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל. הוא לא מגיע בהבנות שכליות כמו שהרמב״ם יהיה לו פרקים שלמים, האם העולם מחודש, האם העולם נברא, האם העולם קדמון, איך העולם נברא וכולי. הוא אומר, אני לא... מאמר שני, יש אחד המקומות שהוא אומר שמי שמתחכם הוא גרוע ממי שמקבל בתמימות. עכשיו, תמימות זה לא תמימות שלנו, כאילו פתי יאמין לכל דבר, איזה אחד תמוי כזה, שכל דבר שאתה אומר לו הוא מקבל. תמים זה שלם. תמים תהיה עם השם אלוהיך. פסוק בדברים. תמימות זה שלמות. יעקב אשתם יושב עולים, זה שלמות. כלומר, אני כל כך חי את הדבר, שאני כבר לא צריך יותר מדי הסברים. כמו שעכשיו מישהו יבוא ויגיד לי, עכשיו יום ולא לילה. בוא, תצא החוצה, תגיד לו, תשמע, לא יודע מה אתה מדבר, אני רואה חושך. תגיד לי, לא עשיתי חשבונות לפי כל התנועה של השמש והכוכבים, וזה עכשיו צריך להיות יום. לא יודע מה אתה יכול להיות, אני עכשיו רואה שעכשיו לילה. אני לא צריך עכשיו הסברים ושכנועים. אחרי שיש לי את זה, אז אני גם ילמד אולי קצת אסטרונומיה, וגם יראה שעכשיו לילה, אבל זה רק יחזק לי קצת את מה שאני רואה בעיניים. זאת אומרת, הכוזרי אומר, אתה רואה. עכשיו, מה אתה רואה? אתה רואה, יש שתי ראיות. יש ראיית הלב, שגם זה ביטוי שמופיע במאמר רביעי בכוזרי. זה משהו פנימי כזה, ראיית הלב, ויש ראיית החיים. וראיית החיים זה הראייה של עם ישראל. אתה רואה את ההיסטוריה. הוא אומר, מה, אני לא צריך יותר מדי אחרות. הוא אומר, הוא אומר, תסתכל על עם ישראל, זה עוד יותר בולט. גם מאמר ראשון, מאמר שני, זה יותר. הוא אומר, תראה, התורה אמרה שאם אנחנו חס וחלילה נחטא, אז אנחנו נגלה, ונחזור, ואנחנו נענש. ורואים את רואים את עם ישראל, רואים את רואים את הקדוש ברוך הוא. לא מדבר על הדור שלנו, שבכלל רואים את זה אחרי 2000 שנה של כוזרי עוד היה עמוק עמוק בתוך הגלות, וכבר הוא ראה את זה. הוא אומר לו, מה, אתם כזה עם שפל וזה? הוא אומר לו, לא, אנחנו נראה לך שפל, זה בגלל שאנחנו נענשים, כי לא התנהגנו טוב, אבל ברגע שאנחנו נחזור, אז אנחנו נעלה חזרה למעלה. אבל זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא איתנו. לא כל אומה שחוטאת, אז היא מקבלת כאלה אנשים בכזה סדר גודל. כי זה... שורה התחתונה והאחרונה, זה שהרב קוק, כשהוא מסיים את הנושא הזה, אז לא את הכל, את החלק הזה, עוד דקה, הוא אומר, שיטה זו של הכוזרי, היא היותר קרובה לאורך דמאמנותה, והיא הולכת ומתחזקת במהלך הרוח של הדורות האחרונים, ובעיקרן של דברים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שימו לב, שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, אומר הרב קוק, בדורות שלנו, הכיוון של הכוזרי יותר חזק. וביסודם של דברים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, קודם כל, שני הדרכים נכונות. וצריך להשתמש גם בזה וגם בזה. צריך לבוא לאמונה גם מכיוון השכל וגם מכיוון הפנימיות, ובחיזוק של החיות של ההיסטוריה, וזה שלמות. עכשיו, אחד יהיה לו יותר חזק הצד הזה, אחד יותר חזק הצד הזה, אבל בעיקרון עדיף שכל אחד ייקח את שניהם, כל אחד ייקח את המינון שלו. זה אחד. שתיים, הוא אומר, אם תסתכל באופן כללי על הדור שלנו, אז הדור שלנו יותר דור של כוזרים מאשר דור של הרמב״ם. זאת אומרת, אנחנו פחות... מה?
אומרים נגיד שהדור הזה נכון שהוא יותר מאהבה מאשר מאירה. כאילו, מצד אחד, זה דור
זה הכוונה.
שהאנשים לא מפחידים אותו, אבל תגיד לו, אהבה הוא התקרב וזה, אבל מצד שני, גם אומרים שזה דור ש... עכשיו האמונה תמימה לא עובדת עליו.
נכון, נכון, נכון. אז אמרתי קודם, אני ממש צריך לסיים, אמרתי קודם, אמונה תמימה זה לא אומר שאני לא מפעיל את השכל. שים לב שהוא קרא לזה, א', הוא קרא לזה חכמי הרגש, זה אחד. שתיים, אמרתי, אחרי שאני עכשיו רואה שזה יום או לילה, אני גם מעמיק את זה על ידי לימוד, וזה מה שקורה גם בספר הכוזרי, זה הכל מלא שאלות ובירורים וחקירות שמעמיקות את מה שיש לך בפנים. אז הדור שלנו, דור הגאולה, כיוון שחוזרים לארץ ישראל, חוזרים לחיים, בגלות אתה יותר בוחן את האמונה מבחוץ. כלומר, הרמב״ם מבטא את זה שבגלות אנחנו יותר היינו צריכים לחזק את עצמנו שאנחנו צודקים, על ידי הוכחות שכליות. הכוזרי יותר מדבר על זה, מה אנחנו, מה אתה לא רואה שעם ישראל הוא זה, עכשיו הוא בגלות, אבל תסתכל איפה היינו ולאיפה אנחנו נהיה. זאת אומרת, אנחנו גדולים. כרגע אנחנו בשלב של הירידה, בוודי, כן? בדרך מהעלייה לעלייה הבאה, אנחנו באיזה וודי, חתיכת וודי עמוק וארוך, שהוא הגלות. אבל זה לא האמת שלנו. אז בעיקרון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל בדור שלנו, נקודה יותר פנימית, זה נקודת החיים, שמתחזקת גם על ידי בירורים שכליים וכדומה. תם ולא נשלם, אבל ככה קצת... נקודות ככה יסודיות בעניין, בעזרת השם.